של מוצב שליטה.
שלום וברכה, שבת שלום וברכה, ובשורות טובות, וכתיבה וחתימה טובה לקראת השנה החדשה ממשמשת ובאה.
אמן ואמן, וכן למור בשמי ובשם הצוות, אנחנו מקדימים ברכה לרב, ברכת תזכור לשנים רבות, נעימות וטובות, כתיבה וחתימה טובה. פשוט הרב, אנחנו כבר נפנה למאזין ראשון, מעיר הקודש טבריה, תיבנה ותיכונן. שלום לך שלמה.
שלום וברכה.
שלום הרב. שלום.
אני רוצה לשאול, אם אפשר להכניס, מכניסים לנו הרבה עלונים, עם הרבה פרסומות לבית הכנסת, עלונים, זה עושה הרבה בלגן. אם מותר להכניס אותם או לזרוק אותם, ויש זה שמביא אותם, יש בעיות איתו, ומה עושים הרב?
הדרך הטובה ביותר, למנוע ולאסור על אותו אדם מלהביא את החלונים, כי זה גורם הפרעות, זה גם מפריע בתפילה, זה גורם אחר כך שזה נזרק ונמצא שם בית הכנסת. יש בית הכנסת שזה מסודר, ואנשים לוקחים את זה איתם יפה לבית וקוראים בהם, אבל ברוב בתי הכנסת לצערנו זה גורם השחתה וזה גורם שזה נזרק.
אבל יש בזה הרבה פרסומות.
אז למנוע את זה ממנו בפירוש, למנוע את זה ממנו בהלכה, לפי דין, לפי הלכה, הוא לא יכול לבוא ולעשות דברים שנגד רצון המתפללים, או רצון גבאי בתי הכנסת.
אבל הוא רושם על בית הכנסת הזאת שהם לא מקבלים, ואז הוא רושם על המתפללים לא טובים.
הוא יכול לרשום שלא מקבלים, שיעשה מה שהוא רוצה, לא בידו, לא מפתחות, לא של גן עדן, לא של גיהנם. לא צריך להתחשב במה שהוא רושם.
תודה רבה לך הרב.
תברכו ותצליחו.
אמן ואמן, תודה לשלמה מטבריה, חזק וברוך לכבוד הרב. ולפני שאנחנו עוברים לשאלה נוספת, כבוד הרב, העניין של תרומות ומעשרות, שגם בפרשתנו ניכר בסיפור הביקורים וההלכות הנגזרות ממנה, לגבי מעשר עני בימינו, שאלה של מאזין.
כן, מעשר עני בימינו נוהג. כרגע כל הפירות הנמצאות בשוק הן שייכות למעשר עני, כיוון שאנחנו שנה שלישית לשמיטה, ולכן צריך מי שזרע או יודע שלקח מהמטע ולא הופרש מעשר, אז הוא חייב לעשות מעשרות בברכה. אבל השנה יש רק ברכה אחת, להפריש תרומות ומעשרות. אין לנו מעשר שני השנה, אבל הירקות עדיין זה מעשר עני. מאחל מראש השנה הבאה, אחרי שבוע ימים מראש השנה, כבר הירקות הראשונות, זאת אומרת מיום הכיפורים יותר נכון, אז כל הירקות עלים, מתחיל להיות שוב מעשר שני, כי ירק בתר לקיטה אז לנן, ולא בתר חנתה. אז כל ירקות שנלקטו מהשדות בשנה הבאה מדלת בתשרי, כי ג' תשרי יוצא שבת, אז החל מאחרי ראש השנה, הכל נהיה להם דין של שנה רביעית, שהיא שנת מעשר שני, ולא מעשר עני. לכן צריך לתת את הדעת. יש ירקות שעדיין ייקח זמן, כמו הגזר ותפוחי האדמה, ייקח כמה חודשים עד שיגיעו לשוק הירקות החדשים. כל זה מדובר בשדות שלא הופרשו מהם מעשרות. בשדות שהופרשו מעשרות, כגון שזה בא באופן מסודר לשוק, ובחנויות שנמצאות תחת השגחה ויש שם משגיח נאמן, שמקפיד על הפרשת תרומות ומעשרות, אז אין לאדם את הכאב ראש הזה ואת העניין הזה לשבת ולברר נושא של כל גידול בגידול. אבל בחנויות שהן פרוצות, ששם באים מכל מיני מקומות פירות וירקות ואין תחת השגחה, ויש סיכוי סביר שזה ללא הפרשת תרומות ומעשרות, צריך להפריש תרומות ומעשרות.
כן, תודה רבה כבוד הרב. ואנחנו שאלת מאזינה מהיישוב אדם. שלום לגברת יעל.
שלום כבוד הרב.
שבת שלום.
מה עושים במקרה של בורקס חלבי שחומם במחוות טפלון בשרי שאינו בן יומו?
המחוות טפלון הייתה נקייה מסתמה, כי שטפו אותה עם מי סבון וכדומה, הייתה נקייה. אבל הבעיה בטפלון, יש מחלוקת גדולה וגם יש מורכבות האם ניתן את המחבת הזו להכשיר או לא ניתן להכשיר, כיוון שהציפוי של הטפלון מונע מלפלוט את הדבר שהיא בלעה אותו. יש מי שרוצה לומר שבאש ממש זה כן יוצא, אלא שבאש ממש הטפלון יהרס. המחבת כבר לא תשמש טפלון, בקושי מחבת רגילה. אז ייתכן שרק על ידי אש ממש, על ידי שיניחו אותה על הגז למשך 5 דקות, אבל צריך להביא בחשבון שהטפלון יכול להרס. כי במחבת טפלון בהחלט לא ניתן להכשיר דבר כזה. אז זה הדרך היחידה שניתן לעשות, כיוון שהשתמשו ביבש, ולא שמו, ואפילו אם שמו שמן, שמו שמן מעט כדי שלא ידבק למחבת, אז דינו כדין יבש, ועליו נאמר בפסוק, הדבר שיעבור באש, תעבירו באש ותהר. אז לכן צריך להפוך את הצד של הטפלון איפה שנגע הבורקס, להניח אותו על האש למשך כ5 דקות, זה יקרה ליבון קל, זה לא ליבון שניצוצות ניתזות ממנו, ובמקרה של שימוש חד פעמי יכול להיות שזה יספיק, אלא שיש להביא בחשבון שהטפלון יכול להרס בהחלט.
כן, תודה רבה לשואלת, חזק וברוך לרב, ואנחנו עם מאזינה נוספת מהעיר באר שבע, שלום לגברת איילה.
שלום לך, שלום הרב, השם ישמור אותך.
שבת שלום.
שבת שלום, רציתי לשאול 2 שאלות קצרות קצרות. שאלה אחת, הבן שלי מגיע בעזרת השם לגיל בר מצווה, ואני רציתי לדעת אם יש לנו 2 סופרים סתם שהם ממש תלמידי חכמים, אחד אשתו הולכת עם פאה, ואחד אשתו לא הולכת עם פאה. והשאלה השנייה, שמעתי מהרבנית שלי שהיא שמעה את הרב, שהוא אמר שאישה אסור להסתפר קצר כי זה דין עליה.
קודם כל בוודאי שנעדיף את אותו יהודי שאשתו הולכת ללא פאה, שזה הרבה יותר צנוע. אני מבין שמדובר כאן בציבור הספרדי.
כן.
בהחלט בציבור הספרדי זה פרצה, כי אצלנו לא היה נהוג הנושא של הפאה. לגבי אסור, עוד פעם תזכיר לי.
הרבנית שלי אמרה לי שלאישה אסור להסתפר קצר כי זה דין.
לא, לא אסור, לא אמרנו שאסור.
כן.
אמרנו רק שיש מנהג על פי הקבלה. המנהג הוא על פי הקבלה, וכך כותב הרמק בספרו פרדס רימונים, גם פרושו אור החמל הזוהר, כך מביא גם רבי חיים ויטל בספרו עץ חיים בשם רבנו ארי, שהאישה, כיוון שהיא מקור הדין, הגבר הוא בדרך כלל מרמז לחסד.
כן.
האישה מרמזת לדין. אנחנו צריכים גם את החסד וגם את הדין בתוך הבית, שיתמזגו יחד, ועל ידי זה יש שלום ביניהם. אז האישה היא מקור הדין, והשערות הם נקראים דין, אומר רבנו ארי, בגלל ששיער זה לשון שיעור. מאיזה מילה יצאה השיער? שיעור, זאת אומרת הוא יש לו הגבלה. וגם יש סיבה נוספת שהשיער הוא דין, כיוון שהוא יוצא באור חוזר. צריך להביא, זה לא, אני לא נכנס כרגע למושגים קבליים, אבל למושגים פשוטים. העניין הוא שכל אור שבא מלמעלה, הוא בא באופן ישיר מלמעלה למטה, וזה נקרא אור ישר. אבל הנשמה שבאה נכנסת תוך גוף האדם, היא נכנסת מהראש, מהקודקוד בראש, משם היא מתפשטת עד קצות האצבעות של הידיים והרגליים, וזה סוד הציפורניים שנמצאים בדיוק ב10 מקומות בידיים ו10 מקומות של האצבעות ברגליים, כיוון שהן מגנות על האור הזה שהוא מסתיים, שלא ינקו ממנו החיצונים. כי החיצונים מיד באים, הם מהגוף עצמו לא יכולים לנק, אבל מהמותרות שיוצאים מן הגוף והלאה, אז הם מנסים לנק, ולכן ברא השם יתברך ציפורניים. זה הטעם שאסור לגדל ציפורניים מה שלא צריך, מפני שאז הם נאחזים באותם חלקים והם נמצאים שם. כי הציפורניים עצמם שדבוקות לבשר או שגדלות עם האצבע באופן טבעי, הם המגנות והם מצד הקדושה. אבל כל מה שיתר על זה ושם מתחיל להצטבר על הלכלוך וצריך לנקות אותם מדי פעם, זה לא מצד הקדושה. ולכן אז נמצא שהם נמצאות שם. עכשיו מה קורה עם האור? האור חוזר אחר כך חזרה, כיוון שהוא כל הזמן במצב של תנועה. כשהוא חוזר הוא יוצא דרך הראש חזרה. וכן דרך כל מיני נקבוביות אור בגוף האדם, ולכל אדם זה מתבטא בכל מיני אזורים. יש אזור בית השחי והאזור הצנוע, ששם לכולם יש שיער, אבל יש גם כן אנשים שיערים יותר, שיערים פחות, בכל מיני אזורים בגוף, אם זה בגב, אם זה בזרועות, אם זה בכפות היד, בגב היד וכדומה. עכשיו, כל השיער הזה הוא יוצא בסוד אור חוזר. זה לא האור האורגינל שירד בצורה הטבעית שהוא ירד, אלא אחרי רידתו הוא עשה, כמו שאומרים, רוורס, הוא חזר ויצא, ולכן כל דבר חוזר נקרא דין, וזה הטעם שהשערות הם דין. וכיוון שהאישה יש בה את מידת הדין, אם היא תסלק את שערה של הראש, אני מדבר כעת על שער הראש, שער הראש, אז היא יכולה לעורר את הדין נגדה, ואז היא תהיה יותר דין. ולכן לא טוב לאישה, לא שאסור, אני מדגיש עוד פעם, לא טוב לאישה לגזור את שערותיה. אבל כאשר השערות מפריעות לה מכל מיני סיבות שהן, לפחות אישה שרוצה להיטהר ויש השערות קצת סבוכות, או שלא הכל נכנס תוך המטפחת, או שלא הכל נכנס תחת הקומה, והיא רוצה להוריד מפה או משם, בהחלט אנחנו נתיר לה. רק אם היה אפשר להשאיר את השיער, היה עדיף, וזו הרי היה למנהגי סבתותינו עליהם השלום, שכולם ידוע בכל ארצות המזרח, זה היה כך, וכל הקהילות והעדות השאירו כן את השערות, וקלעו צמות, והכניסו את הצמות מתחת המטפחת, וזו הסיבה, כי שמעו בכל החכמים והבינו שעדיף שאישה לא תגזור את שערות ראשה, אלא תשאיר אותם כמו שהן. אלא שבנשים צעירות היום זה קשה לומר להם כך, כיוון שלפעמים זה מפריע, זה לא תמיד מצליח, ולא כל סוג שיער יכול להיקלע או יכול להסתדר, אז כל אחת תעשה כפי שהיא מבינה. אבל אם שואלים אותנו, בחינת הקבלה, האם אישה עדיף שתשאיר את השיער ותקלע אותו או תכסה אותו, או שתגזור אותו, עדיף שלא תגזור אותו ותשאיר אותו כמו שהוא. אילו אצל הגבר בדיוק ההפך, זה שהוא מגדל את שערותיו, אז מתעוררים כוחות הדין עליו יותר ויותר חס ושלום, לכן צריך להסתפר, צריך להסתפר אחת ל-30 יום. הבאנו את זה בעניותם בספר שופר בציון לגבי ערב ראש השנה, שיש מצווה להסתפר לפני ראש השנה כדי לבוא מסופרים, מחוץ לטעם שהמדרש אמר שבזה אנחנו מראים שאנחנו בטוחים בקדוש ברוך הוא, יש טעם נוסף כמה שמתעורר הדין ביום ראש השנה על האדם, אנחנו רוצים לסלק את כוחות הדין, אז הדבר הראשון שנעשה זה להסתפר לכבוד ראש השנה ולדאוג שלא תהיינה שערות יחסית ארוכות בראש כדי שלא יבואו כוחות הדין חלילה לקטרק. זה בגבר, באישה בדיוק ההפך. באישה בדיוק ההפך, היא צריכה את זה כיוון שהיא מקור הדין, אז עד רבה, זה שהיא לא מספרת את צערותיה, היא גורמת לכוחות הדין שיהיו רגועים בשלבים ולא יקטרגו. שהשם יתברך ישמור את עמו ישראל מכל צער ואויב או מקטרג, אויב חיצון, אויב פנימי, כמו שאומר הגאון חידה, ואנחנו נשב לבטח בארצנו ונזכה לקבל את פני משיח צדקנו בקרוב.
אמן ואמן, חזק וברוך לכבוד הרב, ותודה לגברת מבאר שבע. איתנו מאזינה מבני ברק, בת שבע, שלום לך. כנראה שירדה מהקו, אנחנו נשאל שאלה מהפורום, שאלה לגבי הנהגה בבית שיש בו גלאים לאישה בודדה. איך תנהג בשבתות ובחגים, הגלאים מאוד מאוד רגישים, אישה בודדה, והנה ימי ראש השנה וימי הרחמים והסליחות מגיעים?
כן, בעיה בהחלט מורכבת ואפילו מסובכת. הטוב יותר זה לנטרל, אבל אני יודע שאם מנטרלים זה יכול לגרום נזק, והנזק יכול להיות בלתי הפיך, וזה נזק של כמה אלפי שקלים. לכן צריך היה מראש, כשמתקינים את זה, או להזמין את הטכנאי ולהתקין, אפשרות שבשבת או בימים מסוימים יהיה אפשר לנטרל את המערכת הזאת כדי שלא תהיינה, כי זה מצלם כל תנועה בתזוזה של האדם בתוך הבית. היום השתכללו עם זה ועשו את זה בכל החדרים, חוץ כנראה ממקומות מאוד פנימיים ששם לא מפעילים את זה, אבל זה מפעיל ורואים כל תזוזה של כל אדם או כל איזה בעל חי שנמצא בתוך הבית ומיד מצולם. וכאן יש בעיה של פסיק רשד ניחלה, כיוון שזה בעל הבית, ובעל הבית מעוניין לראות ולדעת אם יש איזה איש זר שם נמצא. במקום שיש סכנה או באזורים שהם אזורי ספר, או אזורים שהם רגישים מאוד מבחינת ביטחונית, בזה אנחנו לא מדברים. אבל באזורים רגילים, שזה בדרך כלל נגד גנבים או נגד כל מיני אנשים זרים שבאים למקום, אז זה בהחלט בשבת ראוי לנתק את זה, וצריך למצוא לזה פתרון.
תודה רבה.
ההפעה הולכת ומתרחבת, וצריך למצוא לזה בהחלט פתרון, שבשבת זה לא יקרה. בכל אופן, בדעבד, אני לא יודע אם זה איסור דאורייתא גמור, יש בזה ויכוח. מצד ההבהוב של הנורות, אולי ההדלקת הנורות, או לפעמים יש השמעת קולות לוואי, וכדומה זמזומים שונים של המכשיר, ייתכן שיש כאן איזה בעיה, יכול להיות שבעיה הלכתית גם באיסור תורה, אבל בהחלט צריך לתת את הדעת איך לנטרל אותם לפני שבת.
שר כוח גדול לכבוד הרב. שאלה נוספת מהפורום לגבי מזוזה שנפל הבית באקראי, לא בכוונה אלא כתוצאה מנגיעה בה, האם כשמחזירים צריך לברך?
קודם כל צריך לדעת שאין דין נפילת מזוזה כדין נפילת תפילין. לא עלינו, בנפילת תפילין חייב לצום, וצריך לצום, כתבו הפוסקים, כיוון שלא הגנו זכויותיו שיש לו שהתפילין לא ייפול, והתפילין נפלו, הוא חייב לצום. כל זה שמדובר שהתפילין נפלו בלי הנרתיק שלהם, אבל אם היו בתוך נרתיקן או בכלי בתוך כלי, כל שכן בתוך הכיס של הציצית, אז זה מצב הרבה יותר קל, די בנתינת איזה מטבע לצדקה. עכשיו לגבי נפילת מזוזה, אין את הבעיה של תענית, אבל בהחלט כדאי לתת מטבע לצדקה אם המזוזה נפלה. עכשיו לגבי השאלה אם צריך לברך או לא, אם עברו שעתיים, כך לדעת הבן ישחי, דעת חלק גדול מהפוסקים, עברו שעתיים מאז, או שבעל הבית יצא החוצה ולא היה בביתו, וחזר מבחוץ ובא לביתו, אז בהחלט זה נקרא הסח דעת, וכרגע שהוא מתקין אותם חזרה, ומדובר בחדר שהוא שימושי בתוך הבית, לא מחסן או סתם חצר, את צריך לברך עליו בשם ומלכות, על קביעת המזוזה.
חזק וברוך, תודה לרב. איתנו מאזין מנתיבות, שלום לך יהודה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום וברכה.
הרב מדבר, יהודה אבוש מנתיבות.
כן.
יש לי בן קטן, בן 4 שנים, והרב ממש, מי שהילד הזה נולד, מעל שנה וחצי כבר הוא סובל מחום מאוד מאוד גבוה, בלי הפסקה, ועם פרקוסי חום. כתוצאה מהחום מגיע לפרקוסים, ונגמר בסוף גם עם משפוז, שמונה גם הצהרות. ורצינו לשאול דבר ראשון, הילד הזה צריך לבדוק לו חום כמה פעמים ביום,
כן.
דרך הרקטום, מה שנקרא, במת חום אלקטרוני, שיהיה תשובה מהירה תוך כמה שניות. שאלה אם בשבת אם אני יכול לעשות את זה, ושאר הבדיקות ושאר הצפולים בשבת, אם זה אפשרי. ודבר שני, רצינו גם הרב שתברך את הילד.
קודם כל נברך אותו ברפואה שלמה בתוך שאר...
אמנו שמעון מאיר אלעזר בן שרון השמחה.
אמן, כן יהי רצון, בתוך שאר חולי עמו ישראל.
אמן.
עכשיו לגבי בדיקת חום בשבת, אם ניתן לבדוק לא חום בבדיקה רגילה לא דיגיטלית, אלא בדיקה של כספית או כל דבר אחר ששם זה באופן טבעי, זה עדיף. אבל כאשר אין אפשרות כזאת, אז אם מדביקים את המכשיר או מצמידים אליו, להצמיד אותו בשינוי, לא בצורה שתהיה רגילה כמו בימי החול, אם זה דרך האצבעות או בגב היד, או דרך איזה תופסן מסוים או לחצן מסוים להחזיק ולהצמיד אותו למקום שצריך למדוד, כדי שזה יהיה בשינוי, ואז במצב כזה מותר לעשות כן בשבת. והשם ישלח לו רפואה שלמה.
אמן ואמן. תודה לך יהודה מנתיבות. איתנו מאזינה מהיישוב חשמונאים. שלום לך גברת בת אל.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. אני רציתי לשאול את הרב לגבי השבת אבדה, אם לקרוא לזה. אני שאלתי קלטות לפני המון המון שנים מחברה, ועברתי דירה ונותק בינינו הקשר, והיום אני מנסה, אני כבר לא רק היום, ממש הרבה זמן מנסה לאתר אותה, ואין לי שום פלאפון שלה, שום טלפון. ניסיתי ב-144, ממש, אני ממש לא מצליחה לאתר אותה. מה אני עושה עם הקלטות?
אפשר לאתר דרך חברות או שכנות?
אין, אני לא מכירה חברות
או
שלה.
או שכנות לשעבר?
לא מכירה. לא, היא לא הייתה שכנה שלי.
זה לא קשור, אבל אם יש לך פרטים שלה, זה
לא,
מספיק. אפשר יהיה בהחלט לעלות על עקבות.
אין לי שום דבר. חוץ מזה שהיא הייתה גרה בפסגת זאב.
זה לא פתרון. נאמר, אין לי. אם רוצים, אז משיגים. אז לעניות דעתי, כדאי וכדאי, כי זו מצווה יקרה מאוד, בפרט לפני הימים הנוראים, הרמב״ם כותב שזה אחת המצוות שמביאות את האדם לידי תשובה גמורה, וכדאי מאוד מאוד להחזיר את הדבר לבעליו, ולנסות בכל זאת לאתר בכל מיני דרכים, אפשר גם דרך הרדיו, אפשר דרך כל מיני דרכים, איך למצוא את הגברת הזאת, ולהחזיר לה את הקלטות שהשאלת ממנה, בזה קיימת מצווה מן התורה. זה דבר מאוד חשוב, וכדאי לעשות את זה לפני ימים נוראים. השם יהיה בעזרך.
תודה, תודה לגברת בתל מחשמונאים. ברשות הרב, אנחנו נעשה אתנחתא קצרה לפרסומות, בבקשה.
לכל ישראל יש מורשת אחת, רשת מורשת של כל ישראל.
ציבור תושבי באר שבע והסביבה מוזמנים למעמד סליחות ברוב עם. ביום חמישי כ"ג באלול, רשת מורשת תעביר בשידור חי את אמירת הסליחות מישיבת אוהל שלמה בשכונת ד' בבאר שבע, במעמד רב העיר הרב יהודה דרעי שליטה, חזנים ופייטנים. אומרים סליחות, יום חמישי, 11 בלילה, כאן ברשת מורשת.
זוכרי על משכבי, זדון ליבי בשמס, אקומה ואבואה, אל בית אלוהי ואדומה.
דברי הרב בן ציון מוצפי על ארגון טהרת הבית.
זה ארגון נפלא מאוד, שהוקם לפני מספר שנים מעט, אבל עשה הרבה מאוד, ועושה הרבה מאוד. לכן מי רואה דבר כזה יקר ודבר כזה נפלא ועומד מן הצד? וזה קודם לבתי כנסת, זה קודם לישיבות, זה קודם לכוללים, זה קודם להרבצת תורה.
ימי רחמים וסליחות באים עלינו לטובה ולברכה. בארגון טהרת הבית זקוקים לעזרתכם להנצחת חדרי קלה, בורות טבילה ומקוואות. טהרת הבית, תורמים ובונים מקוואות. 02-80-80-88. טהרת הבית, זכויות בימים של רחמים וסליחות.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
02-80-80-88.
שלום, מאזן, מאזיני רשת מורשת, אתם מאזינים לרשת מורשת.
ישראל בשידורים חיים מפסטיבל הפיוט בירושלים. פיוטים בעברית, בלדינו ובטורקית של יהודי עיראק, חלב וקווקז, ופיוטים מחצות החסידים. נבחר פייטנים וזמרים, קובי עוז, ערן צור, ארז לברי, אלמה זוהר, אפרת גוש ועוד. המוסיקה והשירה שנכתבה במיוחד לימים הנוראים. פסטיבל הפיוט בירושלים מיום שני 19 בחודש ועד יום חמישי 22 בחודש, ובשידור חי בכל ישראל.
מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרשת מורשת, השעה 2:30, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה. אנחנו חוזרים לשידור עם שאלות מאזינים. איתנו על הקו גברת רבקה מרחובות, שלום לך.
שלום לרב.
שלום.
בעלי יש לו מכשיר שהוא מרכיב אותו לפני שנה, קוראים לו מכשיר פיפס, והוא בעצם מחובר לחשמל לפני שבת, אבל הוא מתחיל לעבוד רק אחרי ששמים אותו על הנחריים. עכשיו יש עליו אישור של מכון צומת, אבל אנחנו רוצים לשאול את הרב מה דעתו על זה.
למה הוא מרכיב את המכשיר? בואי תסביר לי מה המצב הרפואי
שלו. המכשיר הזה הוא, המצב הרפואי הוא בסדר, אבל זה בעצם מונע דום שינה. בגלל המחירות החזקות, זה גורם לו, זה יכול להגיע לדום שינה, וזה בעצם מאזן לו את ה...
ומה גובה הסיכון אם אין חלילה את המכשיר? מה הרופא אומר?
הרופא אומר שיש לו הרבה הרבה אחוזים גבוהים של דום שינה, בשינה שלו בגלל המכירות החזקות שיש לו, זה הוא יכול לעצור אותו.
עכשיו, ברגע שהוא מרכיב את המכשיר עליו, מיד המכשיר פועל או זה לוקח כמה שניות?
לא, לא, באותה שנייה זה עובד.
באותה שנייה זה עובד?
כן.
ואיך, במכון צומת את אומרת, אישר את זה?
יש אישר, כן.
אישר. היה יותר כדאי אם זה לא היה פועל מיד, אלא אחרי כמה, אני לא מכיר את ה... סדר הפעולה של המכשיר הזה.
האם אפשר לחבר לו שעון שבת יתחיל לעבוד לפני כן? עד ש...
היה כדאי מאוד לכוון שעון, או לרכוש, או לנסות להרכיב על המכשיר הקיים, איזה חיישן מסוים שלא מיד יפעל, אלא ייקח כמה שניות ואז יהיה גרמה, ומצב של גרמה זה הרבה יותר קל. אבל בכל אופן, אם הוא בדרגת סיכון גבוהה, אז לא למנוע ממנו מלהרכיב את המכשיר, בכל מקרה שירכיב את המכשיר בצורה שבשינוי. מפני שאם מרכיבים אותו רגיל, אז זה יכול להיות איסור דאורייתא. אבל כאשר עושים את זה בשינוי, זה מדרבנן. ובמקום חולה, לא גזרו חכמים.
כן, הרב, אני הייתי אולי קצת נותן הבראה. מדובר במכשיר שהוא נקרא סיפאפ, שהוא מונע דום נשימתי, כמו שהגדירה. יש באמת סכנה. עכשיו, הוא מחובר מבעוד יום מלפני כניסת השבת.
זה רשת החשמל.
הוא מופעל, כן, והוא מוציא אוויר בכמות מינימלית. כששמים את המסכה, מחברים את המסכה לאף, נוצר מצב של וקום, ואז המכשיר נכנס לפעולה מהירה יותר, שדוחס אוויר פנימה כדי למנוע דום נשימתי. כך ששעון שבת זה רק כדי להפעיל את המכשיר, זה לא יגרום את ה...
אבל בכל אופן, אז עכשיו זה קצת ברור יותר, דרך פעולת המכשיר, זה דרך של גרמה. עכשיו הבנתי יותר את זה, זה ודאי לא דאורייתא, כי רק כתוצאה, כי הוא שם את המכשיר על החותם, על אזור הנשימה, וכתוצאה מהנשימה המכשיר מתחיל להיכנס לעבודה, אז זה ייקרא הפעלת המכשיר באמצעות גרמה, ובמקום כזה מותר בשבת.
חזק וברוך, תודה לך. תודה לך. יישר כוח, תודה לרבקה מרחובות. איתנו מאזין מרמת הגולן, אוריאל, שלום לך.
שלום, שלום לך עוד אמר.
שלום, שבת שלום וברך.
שם יריך, ימיך בטוב, שנותיך מנעימים בזמן. הרב, שאלה לגבי קומקום חשמלי. הרב סובר, ככה קראתי כמה פעמים בדורש ציון, שלא צריך להטביל קומקום חשמלי חדש, ואם הרב יכול לפרט כאילו למה. ובית, השאלה, קומקום חשמלי בבוקר, אחרי שבן אדם קם בבוקר רוצה להכין לעצמו תה או קפה או כל דבר, האם צריך לרוקן את המים שבו שנשארו בלילה משום רוח הרעה?
אז לגבי השאלה האחרונה שלך, אחרונים כתבו שזה שהזרבובית של הקומקום, או איך שתקרא לה, היא גלויה, זה לא נקרא, אין בזה איסור משום גילוי. כל איסור של משקים מגולים, שהמכסה עצמו מגולה והכלי עצמו מגולה והמכסה לא נמצא עליו. אבל דרך כל מיני נקבים אחרים שיש בו בקדי, בזה לא חוששים לגילוי. עכשיו לגבי מוצרים חשמליים, דעת הגאון הרב ווזנר ודעת הרבה מגדולי ישראל שצריך להצפיל אותם. אבל דעת הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, וכך נהגו גם בירושלים הרבה מגדולי ישראל, ולא אלאה אתכם כעת בהזכרת שמותיהם, כולם חלקם בארץ החיים, טענו שמכשירים חשמליים אין צורך להטביל, מכיוון שהם מחוברים לקרקע, כי הם לא, אי אפשר, הם לא יכולים לפעול באופן עצמאי, אלא באמצעות זה שאנחנו מחברים אותם לרשת החשמל, וכיוון שכן, אז זה נקרא מחובר לקרקע ואין לו דין כלי, וממילא לא צריך להטביל אותו, מה גם שהכלי הזה מתקלקל, כאשר מטבילים אותו הוא מתקלקל. אז מצאו לזה פתרון, או שייתן אותו לגוי, ויבקש ממנו את זה, ייקח את זה בתור השאלה מהגוי חזרה, ואז זה לא חייב בתפילה, או שיפרק שם איזה חלק שינטרל את הפעלת הכלי, ויחזיר אותו היהודי בעצמו, ויחברנו, ונמצא כאילו עשינו את גמר המלאכה של הכלי באמצעות הישראל. אבל על פניו, מי שלא רוצה להטביל, יש לו על מי לסמוך, ולכן אין צורך להטביל מכשירים חשמליים, או במי שרוצה להחמיר, ישתמש באחד בשתי השיטות שהזכרנו, או באמצעות נתינה לגוי והשאלה ממנו, או באמצעות זה שהוא יפרק שם איזה חלק וירכיב אותו חזרה, או איזה חיבור, וירכיב אותו חזרה, ונמצא שהכלי נגמר בידי ישראל. תודה.
תודה לך, אוריאל מרמת גן, יישר כוח לרב. רב, שאלה של מאזינה מהפורום לגבי הנוהג בשנה מעוברת, איך ינהגו בשנת האבל, בתום שנת האבל, מנהגי 11 חודש היא שואלת, 12 חודש, והשנה שלאחר מכן.
אני אדבר הלכתית, אני לא מתייחס לנושא של 11 חודש, כיוון שאין לו מקור הלכתי בכלל. ולא רק זה, גם בזוהר הקדוש, ובדברי הקבלה בכלל בכלל לא נזכר עניין של 11 חודש, זה דבר מיותר לחלוטין, ולדעתי זה גורם מכשלה, כי מניסיון הציבורי אנחנו רואים שהרבה עדות או קהילות או משפחות שתמו 11 חודש לנפטר והלכו לו את ההזכרה, הם חושבים שהם כבר חופשים לעשות ככל העולה על רוחם, והם יצאו מן האבל, ולא היא. זה לא נכון, הם לא יצאים מהאבל אלא ב-12 חודש. דבר נוסף, כל הדין של המת שנידון שם בשמיים, מסתיים דינו ביום 12 חודש, ואפילו צדיק גמור, אפילו צדיק גמור, דנים בשמיים איפה לשים אותו, ואיזה מחלקה להעלות אותו, ואיזה מדרגה הוא ייכנס אליה, ולאיזה לא, לאן מגיע לו ולאן לא, כי כל שנה ושנה מחדש, דנים אותו מחדש ביום הפטירה, וכאן גם כן, דנים אותו מחדש, ואז מתי סופית הוא מקבל את דרגתו המוחלטת שבגן עדן, זה ביום מלות 12 חודש, ובכלל לא ביום מלות 11 חודש. ולכן מאוד מאוד חשוב, ההזכרה, הלימוד, המשניות, התפילות, כל הסדר, ובכלל לצערנו, היום הכל נשתכח, נהיה הכל דרשות ואוכל וסיפורים ומפגש רעים, אם זה השבעה, אם זה השלושים, אם זה ה-12 חודש והיום גם 11 חודש, ולהי, צריך לדעת שזו טעות חמורה מאוד, בפרט אנחנו הספרדים, כל בני עדות המזרח, כולם ללא יוצא מן הכלל. מנהגם היה בארצות מגוריהם, וגם כאן בארץ ישראל, עד לפני שנים לא מעטות, ויש עדיין משפחות שממשיכות את המסורת הזאת להמשיך ולומדים תורה ביום מלות 7 ימים לנפטר, לומדים תורה בליל ה-30, לומדים תורה בליל ה-12 חודש, כדי להעלות את נשמת המת, כי המת נהנה מאוד מאוד מלימוד תורה. ויש סדר של לימוד שהיו לומדים, תרי"ג מצוות, 6 פרקי משנה שאין בהם מחלוקת, לומדים זוהר פרשת משפטים, שם כל הנושא של גלגולי הנשמות מופיע שם, זה נקרא סבא דמשפטים, לומדים זוהר ויקהל, שם יש את כל מה שעובר על המת מרגע היפרד נשמתו מגופו כאן בעולם הזה, לכתו לבית העלמין, איפה הנשמה הולכת אחר כך, והרוח היכן היא, והנפש היכן היא, ומה קורה כל עוד והבשר קיים, ומה קורה אחר כך, ולאן היא עולה, ומתי, ומה קורה בערב שבת בחצות היום, שכל הנפשות מעל הקברים עולות ומסתלקות, ומתחברות יחד עם הרוח ועם הנשמה, ונהנות מזיו השכינה, וחוזרות למוצאי שבת, שאנחנו אומרים בינועם, ויושב בסתר, והן יורדות חזרה. וכן על זה הדרך, כל הסדר הזה מובא שם בזוהר ויקהל, מי שילמד שם, יקרא את זה, יאורו עיניו, וזה מאוד חשוב, וזה גם מועיל למת. אחר כך יש את זוהר פקודי, עם 7 היכלות, כל המדרגות של הנשמה, לאן היא עולה, ואיפה מה יש בהיכל הראשון, מה יש בהיכל השני, ולמה הוא משמש, וכל היכל והיכל, כמה פתחים יש לו, וכמה שערים, ואיך התפילות שלנו עולות שם, בעיקר תפילת שחרית של כל בוקר ובוקר, וכנ"ל כל נשמה ונשמה של מת, אם היא זוכה, איפה היא זוכה, ומתי, ואיך היא עולה. כל הדברים הללו היה בתוך ספר שהיה נקרא מנוחת הנפש, והיו לומדים את זה, באותה לילה של 7, 30 ו-12 חודש. זה חבל, היום כל זה נאבד, ונעושים לנו אזכרות באולמות, ועושים לנו עם ישיבה עם כמה מנות, מנה ראשונה וסלטים, כאילו שיש בזה איזה נחת רוח, ולא ידעתי מניין בא הדבר הזה. אבי עליו השלום היה אומר, משבח אני את מנהגי האשכנזים שלא מגישים אפילו כוס מים בבית אבלים. כי לא צריך לאכול ולשתות, זה לא זה העיקר, העיקר זה לימוד התורה. אז לכן עיקר הדבר זה לימוד תורה. עכשיו אני חוזר לעצם השאלה, בשנה מעוברת, אנחנו לא מתחשבים בשנה מעוברת, אלא אנחנו סופרים למת 12 חודש מיום פטירתו, או מיום קבורתו יותר נכון. כאשר לא נקבר באותו יום, אנחנו סופרים מיום שהוא נקבר 12 חודשים. כלומר, ג' אלול, הסופרים 12 חודש. שנה לא מעוברת, השנה הבאה יוצא ג' אלול. אבל, אם היה באמצע 2 אדרים, אז במקום ג' אלול זה נעשה ג' בתמוז. ואז מסתיים האבל, וזה יום מלות לו 12 חודש. אחר כך, ביום ג' אלול, גם כן נעשה לו אזכרה. מדוע? כיוון שזה יום השנה. כי יום השנה שלו, שהוא נפטר בו, כל שנה ושנה זה ג' באלול, ולא ג' בתמוז. מה שעשינו ג' בתמוז, בגלל שבדיוק מלאו ה-12 חודש. יוצא שבשנה מעוברת, כגון מה שהיה השנה הזאת, זה יתפוס עד אדר הקרוב, ולא יותר. כי אחר כך כבר בניסן, אז חזרנו חזרה, אין שום השפעה של החודש הנוסף, זה עד אדר הנוכחי שיבוא עלינו לטובה. נשארה חצי שנה בלבד. אז 11 חודש כדאי לדלג ולא לעשות שום דבר, ואין צורך בזה, כי אם היה צורך אני הייתי הראשון שאומר להקפיד ולשמור על זה. הצורך של הנפטר זה ביום מלות לו 12 חודשים, ואחר כך ביום הפטירה שזה 13 חודש. זה לא בגלל שזה 13 חודש, אלא זה בגלל שזה נקרא יום השנה. כמו שאמרתי, ג' אלול נשאר ג' אלול. וכן, אם זה היה ג' ניסן שנה שעברה, השנה הזאת, זאת אומרת ג' ניסן, אז בג' ניסן הבא גם כן נצטרך לעשות לו אזכרה. אז נעשה לו בג' אדר ב', שזה 12 חודש, בג' ניסן, שזה יום השנה שלו. והקדוש ברוך הוא יחיה את המתים בקרוב, ולא נצטרך יותר לעשות לו אזכרות ולא קדישים ולא אזכרות, אלא חיים כולכם היום.
תודה, חזק וברוך, תשובה מפורטת לכבוד הרב למאזינה ששאלה מהפורום, יישר כוח. ואיתנו עוד מאזינה מראשון לציון, שלום לך.
שלום, שלום. השאלה שלי היא כזו, אבי נפטר בכ"ח באלול, ובאותו יום נפטרה בת דודתי, שהאבא שלה הוא אח של האבא שלי. איך אנחנו נוהגים לגבי ההזכרות? האם אנחנו יכולים ביחד או בנפרד?
אני רוצה להבין, שני אחים נפטרו?
לא, האבא שלי, כן. והבת דוד, שהאבא שלה הוא האח של האבא שלי.
הבת דוד, זה כבר קרבה דרגה 2 או 3.
כן.
זה לא ה... כן. עכשיו מה הבעיה? שאתם צריכים ללכת אלה להזכרה של אלה ואלה.
האם אפשר לעשות את ההזכרה ביחד ולעלות לבית העלמין?
מותר, אין שום בעיה לעשות הזכרה משותפת לשני מתים ביחד. ואפילו יותר, אין בזה שום חשש, אין בזה שום איסור, לא צריכים לחשוש, אדרבה, זה מצווה, זה גם מאחד את המשפחה, זה גם מנחם יותר, וזה עושה יותר קידוש השם, כי יותר אנשים יבואו ויעשו מקום מרכזי אחד שכולם יסכימו עליו, שיוכלו להיות שם, שם ילמדו, שם יקראו דברי תורה, יעלו יחד לבית העלמין, יבקרו בקבר הזה ואחר כך בקבר השני. מותר לבקר בשני קברות ביום אחד.
Okay.
אין בזה שום בעיה. אדרבה, זו מצווה גדולה וחסד גדול עם המתים.
יישר כוח. תודה, כבוד
תודה הרבה. שיהיו בשורות טובות.
כן, תודה לך המאזינה מראשון לציון, וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עוברים לשאלה נוספת, בבקשה. שלום. שלום,
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, כבוד הרב. יש לי שאלה, בנוגע למהות של פדיון כפרות, האם יש איזושהי עדיפות להביא את זה לסוג מסוים של צדקה, אם זה עניים או שזה מוסדות תורה או שזה לא משנה, ואם אפשר גם להתייחס לעניין של זכר מחצית השקל וגם כן.
פדיון כפרות, ההתייחסות שלו זה עניין של צדקה, כהתייחסות לצדקה. אז עכשיו השאלה המרכזית ההלכתית היא, צדקה למי עדיף לתת, ויש בהחלט התייחסות בהלכה, והרבה פוסקים, למי יש דרגת עדיפות גדולה יותר. הדרגת עדיפות הראשונה בנתינת צדקה זה לתלמידי חכמים עניים. כלומר, אלה שלומדים תורה, כי הם מקיימים את העולם בלימוד תורתם, ואם הם נצרכים, הם עדיפים יותר. האם בתלמידי חכמים עצמם יש דרגות עדיפויות או לא? אומר הרב חידה, כן. תלמיד חכם שלומד שמעת את האליבא דהלכתא, כלומר, אותו תלמיד חכם, כתוצאה מהלימוד תורה שלו, הוא לומד פסיקה הלכתית, ואם אני שואל אותו שאלה בהלכה, הוא ידע לפסוק לי מה כן ומה לא, מה אסור, מה מותר, וכמובן שהוא יודע את הטעמים של כל דבר ודבר, הוא הראשון במעלה. אחריו, תלמיד חכם סוג אחר שלומד גמרא, אחריו, ההוא שלומד משנה, או לומד... קורא תהילים או שאר מיני לימודים אחרים וכן הלאה. יש דרגת עדיפות, ראינו תמיד חכם ועני, אם הוא לא עני אז תמיד חכם, ואם הוא לא תלמיד חכם, אז גם אני, אבל אני צריך שיהיה הגון. אני הגון, שהוא ירא שמיים, יש לו ילדים, הוא צריך לפרנס אותם, וגם אם הוא לא תלמיד חכם, בניו הולכים לתלמודי תורה, והבנים האלה יגדלו בכתוצאה בזה שאנחנו נחזיק בהם, ואפילו בשקלים בודדים, ועוד פעם, ועוד שקל ושקל, כמו שהגמרא אומרת, פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול, אז בזה את הבנים האלה יגדלו ויהיו בני תורה, ויצא מהם בן אחד תלמיד חכם, נמצא זה שהחזיק באותו איש, זכה זכות עצומה מאוד, ומצווה יקרה לאין ערוך, ולכן כדאי לעשות, הגמרא אומרת, אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה. אחר כך בדרגה שלישית, זה כבר סתם עניים, או החולים, או אנשים שזקוקים לעזרה, או יש כמובן גם כן אלמנות ויתומים, שגם להם יש דרגת עדיפות חשובה, די חשובה, כי הקדוש ברוך הוא נקרא אבי יתומים בדיין אלמנות, והוא אומר, אם אתה שימחת אותם, אני משמח את שלך, ולכן חשוב מאוד לשמח לב אלמנה ולב יתומים, אז יש תמיד עדיפויות למי לתת את הצדקות, וכדאי, אני חוזר ואומר, תמיד טוב לתת את זה ישירות למשפחות, ולא דרך כל מיני צינורות שיש בתקשורת, סליחה על הביקורת, פשוט אני כוונתי לטובה ולתועלת. הנה מתקרבים הימים הנוראים, כל אחד מאיתנו רוצה לתת צדקה, ואוהב לתת צדקה, וחשוב לתת צדקה בימים האלה, כדי שיהיה לנו פדיון נפש, וכופר נפש, וכפרה בעד אבונותינו, כמו שהפסוק בדניאל אומר, וחטאייך בצדקה פרוק, ועבייך במחן עניים. כלומר, את חטאיך תפדה בצדקה, ואת האבונות לרחם על עניים בכל מיני דרכים. אבל לא שילכו הכספים לכל מיני פרסומות מיותרות, ולכל מיני מטווחים שיש לנו באמצע, ולצערנו זה לוקה בחסר. ולכן כדאי מאוד לתת ישירות לאותה משפחה, אין צדקה ואין מצווה גדולה יותר מזו. או שאדם שיש לו בעירו או בשכונתו מכיר איזה תלמיד חכם, או יש גבי שם הצדקה נאמן, שמכיר תלמידי חכמים עניים, והוא ייתן להם כדי שיחזיקו בהם אשריו ואשרי חלקו, ואין ספק שלפעמים, לא, זה לא רק לפעמים, הגמרא אומרת שזה מציל ממוות, ואפילו אם לא ממוות עצמו, ממיטה משונה, ומהרבה דברים רעים שיכולים לבוא על האדם, על ידי צדקה, הוא מציל את נפשו ונפש בני ביתו. נזכו למצוות.
אפשר כוח גדול על השאלה שעוררה המאזין. שלום, חזק וברוך, תודה לרב. אנחנו מאזין נוסף מירושלים, שלום לך מאיר.
שלום וברכה.
שלום, שלום לך.
כבוד הרב, יש בתקופה האחרונה דבר שמאוד מטריד אותי. הרי הגמרא אומרת על פרתו של, של רבי יוסי, שהייתה יוצאת ברצועה של, של בן קרניה.
בן עזר.
לא שלא הייתה, של רבי לעזר, כן. לא שלא הייתה,
כן.
אלא של שכנתו, אלא משום שלא מיכה נקראת על שמו. יש לצערנו הרב, פתחו חנות של דבר אחר בפלטרין של מלך בתוך ירושלים, ברחוב יפו 127. ולצערנו הרב, אנשים בלא ידיעתם...
רק אתה עושה פרסומות, תעשה...
אני עכשיו עושה פרסום שאנשים ידעו להיזהר שלא ייכנסו לשם. ואני לא רוצה שחס ושלום יהיה אבון עלינו שאנחנו אולי לא מוכים כראוי, לא יודע מה לעשות בדבר הזה. אני רואה כמה פעמים שאנשים יהודים, כשרים, שהם היו יודעים שזה דבר אחר, לא היו נכנסים לשם. מביאים להם שם פסטרמות, והשם ישמור ויציל. מה צריך לעשות כדי שלא יהיה עלינו תביעה?
תראה, קודם כל, לצערנו, זה לא החנות היחידה שיש בירושלים שמוכרת דבר אחר, יש רבים כאלה לצערנו ולבושתנו. והאחריות מוטלת בראשי הציבור ובאלה שמופקדים על ענייני הדת והצדק והיושר, אף על פי שהשלטונות לא מסייעים, אלא להפך מפרעים בעניינים אלה, אבל בכל אופן אנחנו את שלנו נעשה. וטוב עשית שעלית, וטוב עשית שהתרעת על זה, והציבור צריך לפקוח עין הרבה יותר, וזה מלמד מוסר השכל גם, שבכלל בבתי אוכל שאנשים הולכים לאכול שם, אם זה מסעדות או כל מיני בתי אוכל, לפעמים המשגיחים שם נעלם מעיניהם הרבה דברים, ואנחנו פוגשים יום יום תקלות, אפילו היום עמדתי בפני שתי שאלות קשות מאוד, של גם של בשר שמקורו לא היה ידוע, שנכנס לאיזה מסעדה מסוימת, וגם של בעיות של תולעים, או הפרשת תרומות ומעשרות, או החלפת דברים מסוימים, או בשר שנתעלה מן העין, ולכן לא להסתכל על הלוגו של התעודה, מי הפירמה שנתן את התעודה, לא ולא, זה בכלל לא קובע, לא. ועד רבה, ככל שהמפעל של הכשרות הוא יותר ענק ויותר רחב ומסתעף, אז ככה שליטה יותר קשה. אלא צריך, אדם חייב, הוא לא יכול לפתור את עצמו בשום פנים באופן. כל מי שאוכל, אם זה באולם, אם זה במסעדה, אם זה בקפה, אם זה בכל מקום אחר, ואפילו מסעדה חלבית, כל מסעדה שהיא, ולא יכול לפתור את עצמו ולהגיד, כאן אין, זה מסעדת דגים, כאן זה כך, יש אלף ואחת תקלות. הוא צריך לפקוח עין ולשאול איפה המשגיח. ואם המשגיח לא נוכח במסעדה, והוא לא מדווח לו שהכל תקין, והאוכל הזה והזה אני בישלתי ולא גוי, ואת זה אני ראיתי את החתימה שלו ואת מקורו ולא מישהו אחר, אסור יהיה לו לאכול שם בכלל, ולא תועיל לו ביום הדין שום טענה ומענה. ולכן צריך להיזהר מאוד מאוד כשאדם הולך לקנות אוכל לבית, וגם כשהולך לאכול בחוץ. היו רבים וטובים שמעולם לא אכלו בחוץ, ואשריהם ואשרי חלקם. אבל מי שנאלץ לעשות זאת, עד שהוא נאלץ, יבקש נא את המשגיח. כנל בחתונות ובשמחות, לא לאכול שום דבר בלי שהמשגיח נמצא, לקרוא אותו או לגשת אליו ולברר שהכל היה בסדר. אחת התקלות המצויות ביותר, גם בבתי אוכל, באולמות הכי 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 שמקפידים, זה הכנסת הדגים והבשר והעופות לתנור, בבת אחת ביחד לחמם אותם שם, וזה מטפטף על זה וזה מטפטף על זה. יש בעיה של כבדים שכאשר צולים אותם שם בתנור, אז יש קומות שונות בלי מגשים, וכבד זה מטפטף על הכבד שמתחתיו וזה שמתחת תחתיו וכן הלאה, ואחד מעביר דם לשני, ויש בזה בעיות הלכתיות. אז לכן אנא שימו לב ופיקחו עין כשאתם הולכים לאכול או כשאתם קונים אוכל הבית, כי זה המפתח ללב, וזה המפתח למוח, ולהבין בתורה, להתפלל כראוי, להיות יהודי כשר וירא אלוקים. תודה לך.
שר כוח גדול לך, מאיר מירושלים, הזה שאתה מעורר, תמשיכו לעורר, ואנחנו נמשיך לזכות ולהיזהר. חזק ברוך לרב, והרב, אנחנו עם שאלה של מאזינה, אבל יש לנו שתי דקות.
בבקשה, נקצר.
אז היא כבר ירדה מהקו. אז הרב, דברי סיכום, בבקשה.
כן, דברי סיכום. אנחנו נמצאים כבר בחצי השני של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. מי שעדיין לא הלך לסליחות או לא התעורר מספיק, אז צריך להתעורר. כך נראה מהראשונים שכבר מ-15 לחודש אלול היו כבר מכינים את עצמם, כמו שרש"י במסכת שבת באלף מביא שהיו מכינים אפילו עציצים כדי לסובב סביב הראש את הכפרות, היו מכינים מיום תתווה באלול. אנחנו כבר הגענו ל-י"ז באלול ו-י"ח ו-י"ט, אז אנא, אנחנו כבר שבת אחת לפני השבת האחרונה של השנה, צריכים להתחזק הרבה מאוד. תעיינו בדברי הרב חידה, כי תבוא אל הארץ, הוא אומר זה סוד עולם הבא, תבוא אל הארץ, הארץ העליונה, שזה יום הדין שאנחנו מתקרבים אליו, לרשתה וישבתה בה, לקחתה מראשית כל פרי האדמה, זה תורה שתביא מארצך. לכל זה צריך להוסיף בימים האלה עוד תורה ועוד מצוות ועוד תשובה ומעשים טובים, וגם הרבה אהבה ושלום ואחווה ושלום ורעות, ואז על ידי זה נזכה להיכתב ולהיחתם בספר חיים טובים. חזקו ואמצו, תודה רבה לכל המאזינים, תודה רבה לצוות היקר שנמצא באולפן שעושה עבודת קודש בערב שבת קודש. חזקו ואמצו, ושכל הברכות שכתובות בפרשת כי תבוא יהיו ברכות, והכללות יתהפכו לברכות.
אמן ואמן.
אמר, והפוך אדוני אלוהיך לך את הכלל לברכה, כי בך אדוני אלוהיך יהי רצון, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום.